אוקיי, אנחנו מתחילים. נמצאים עכשיו בסוגיית לוגיקה או פילוסופיה של הזמן והמשמעויות ההלכתיות שלה. נתתי הקדמה קצת על המשמעות של הזמן, על חזרה בזמן, על כפילות של צירי זמן, על סוגים שונים של פעולה למפרע. סיימתי בסוף השיעור הקודם, סיימתי עם איזשהו ניסיון למיין את היחסים בין אירועים אחורה בזמן לכמה דרגות. הבחנתי בין 4 דרגות שונות. יש מצב שבו המידע קיים כבר עכשיו, רק אני לא יודע אותו והוא נודע לי אחר כך. יש מצב שבו האירוע כבר קרה, כמו שהבן שלי נולד בישראל ואני באוסטרליה. אז אם הבן נולד, אז זה כבר, אני יודע שזה, זאת אומרת, אז זה כבר זכר. אני עוד לא יודע את זה. כשאני אגיע לארץ ואני אבחח, אז אני אגלה את המידע הזה, אבל המידע הזה קיים כבר מעט שהבן נולד. אז פה לא קורה שום דבר למפרע. זה בסך הכל מידע שהיה חסר אצלי והגיע אחר כך לידיעתי. מקרה שני זה כאשר אני מדבר על אם ירד מחר גשם. אוקיי? אז הידיעה אם מחר ירד גשם או לא בעצם לכאורה לא קיימת היום, כי עוד לא הגיע מחר, זאת אומרת הגשם עוד לא ירד, ולכן זה לא רק שאני לא יודע, אלא המידע עצמו בעצם עוד לא נוצר. אבל יש פה בכל זאת מקום לדון, כי הגשם זה אירוע טבעי, וכאירוע טבעי הוא בעצם תוצאה של פעולת חוקי הטבע, תוצאה דטרמיניסטית של פעולת חוקי הטבע. ואם זה כך, אז הנתונים שמאפשרים לי לדעת האם מחר יהיה או לא יהיה גשם קיימים כבר היום. אין פה משהו חריג. ולכן למעשה מי שניחן או מי שמצויד בכוח חישוב מספיק יוכל כבר היום להגיד אם מחר ירד גשם או לא. כן, היום זה כבר חזאים יכולים להגיד לנו את זה. על עוד שבוע הם פחות יכולים להגיד, או עוד חודש. הטכנולוגיה תתקדם, אין סיבה להניח שגם לא יוכלו להגיד גם מה יקרה עוד חודש. ולכן באירוע טבעי עתידי, זה אומנם הדרגה השנייה לעומת ההולדת האדומה של הולדת הבן, אבל עדיין אפשר להגיד שהמידע בעצם קיים כבר עכשיו, אלא שבמקרה הזה אף אחד לא יודע אותו, לא רק אני. אבל הקדוש ברוך הוא ודאי יודע אותו. כן? אף אחד לא יודע אותו כי אין לנו את הנגישות אליו, אבל המידע פה. ודיברנו על זה כבר ש... כשהמידע קיים, זה בעצם מה שמכתיב את העתיד, ולא משנה אם מישהו יודע את זה או לא יודע את זה, אם אתם זוכרים את סיפורו של אוסמו וכל הדברים האלה. הדרגה השלישית זה כאשר האירוע העתידי הוא אירוע שהוא בחירה של אדם. מה שונה בין בחירה של אדם לבין ירידת גשם למשל? כי בירידת גשם זה אירוע שבעצם נקבע על פי חוקי הטבע. ולכן אם יש לי כוח חישוב מספיק, אני יכול לעשות היום את החישוב ולדעת אם מחר ירד גשם או לא. זה רק שאלה טכנולוגית. זאת אומרת, המידע נמצא, השאלה אם הוא נגיש לי. אם יש לי מפתח לכספת שבתוכו נמצא המידע. במקרה של בחירה של אדם, בהנחה שיש לו בחירה חופשית, זה לא נגזר מהנסיבות שסוררות היום. גם אם אתה יודע את הנסיבות שסוררות היום, אתה לא יודע בוודאות מה יקרה, מה האדם יבחר מחר. דיברנו על משה רבנו, כן? ואיפן כובע חובה ירקי אניש. ולכן פה בהחלט יש מקום לטענה שהמידע בכלל לא קיים היום. לא רק שהוא לא נגיש לנו, לא רק שהוא לא נגיש לאף אחד, אלא אין את המידע. לא שהוא נגיש לה, לכן זו דרגה שלישית מבחינתי. המידע בכלל לא קיים. אז פה אי אפשר להגיד שכאשר האדם בחר, מחר בבוקר לעשות X ולא Y, זה איזושהי גילה משהו למפרע. זה לא גילה שונה למפרע, פשוט נוצר מידע שקודם לא היה קיים. ואם אני אתלה משהו עכשווי במידע העתידי הזה, יש פה איזושהי בעיה של השפעה אחורה בזמן. כי משהו שיקרה מחר קובע מצב משפטי או פיזיקלי או מה שלא יהיה של עכשיו. וזה דבר בעייתי. בשתי הדרגות הקודמות לא הייתה בעיה כזאת. אם הייתי תולה גירושין של אישה, בשאלה אם עכשיו יש לי ילד או ילדה. עכשיו, בבית החולים יודעים יש לי ילד או ילדה, אני לא יודע. מה זה משנה? פה אין שום בעיה, זה לא שייך לפעולה אחורה בזמן ולא כלום. זה אפילו לא באמת התניה. כי זה לא, אין פה שום, אני צריך לבדוק בשביל לדעת מה הסטטוס, אבל אין, העתיד לא פועל בשום צורה, העתיד לא פועל בשום צורה על ההווה. כאשר האירוע, יש אירוע עתידי טבעי, ירידת גשם, אני מגרש אישה בתנאי שמחר ירד גשם. כאן יש יותר בעיה, כי המידע לא ידוע לא רק לי אלא לאף אחד, אבל עדיין, כמו שאני אומר, זה עדיין בעיה טכנית, כי המידע קיים, גם אם אף אדם לא יכול לדעת אותו, המידע קיים, הקדוש ברוך הוא יודע אותו. אוקיי? יש מצב שבו המידע, מדובר על אירוע עתידי שהוא אירוע של בחירה, לא אירוע טבעי. במצב כזה זה לא רק שאף אחד לא יודע את המידע היום, אלא המידע בכלל לא קיים היום. אבל אם אני מגרש אישה בתנאי שמחר ירצה אבא, כן, יסכים אבא, שזה שאלה של הכרעה, בחירה, אוקיי? המידע הזה בכלל לא קיים היום. ולכן פה זה כבר באמת מעורר שאלה קשה, כי לכאורה פה יצא מצב שאירוע עתידי, הרצון או אי הרצון של האבא, מכתיב מצב משפטי בהווה. יש פה איזושהי בעיה. אבל עדיין אפשר היה אולי לומר שהוא לא מכתיב, אין פה יחס סיבתי, אלא הוא רק מגדיר. אני מגדיר את הקידושין כקידושין אם אבא ירצה, אם לא אז לא. עכשיו צריך לחכות ולראות אם אבא ירצה או לא, ולפי זה נדע האם הקידושין הוגדרו כך או הוגדרו אחרת. עדיין לא הגענו לסיבתיות אחורה בזמן. אוקיי? הדרגה הרביעית זה כאשר האירוע העתידי מחולל את המצב העכשווי. לא רק מגלה מהו המצב העכשווי, אלא מחולל אותו. ואני אחדד את זה הרבה יותר בהמשך, שיהיה לנו את הנתונים, אבל אני רק רוצה שהמפה תהיה שלמה. אז זאת הדרגה הרביעית. וזה כבר ממש השפעה סיבתית אחורה בזמן, וכל ההקדמות שנתתי קודם עכשיו נצטרך להשתמש בהם כדי להבין אם זה ייתכן ואיך זה ייתכן ומה המודל שמתאר את זה. אבל עד, הדרך לשם עדיין קצת ארוכה עד שנגיע לשם. אני רק רוצה לחדד יותר את ההבדל בין מצב של, בין הדרגה השנייה והשלישית. הדרגה השנייה זה מצב שהמידע קיים רק אף אחד לא יודע אותו, נגיד חוץ מהקדוש ברוך הוא, בסדר? אבל אף אחד, יש לנו בעיות של כוח חישוב. אנחנו לא יכולים לדעת אם מחר ירד גשם, למרות שבאופן עקרוני, הנתונים של עכשיו אומרים לי חד משמעית מה יקרה מחר. המידע באופן עקרוני קיים. זה דרגה 2, ודרגה 3 זה כשהפעולה העתידית היא בחירה של אדם. ששם הטענה שלי זה לא רק שאף אחד לא יודע את המידע, הוא בכלל לא קיים. למשל, אני, באופן ציורי אני אומר את זה, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. כי המידע לא קיים בכלל, אין את מה לדעת. זה לא חיסרון בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא יודע את מה ש... אין את מה לדעת. אם היה את מה לדעת והוא לא היה יודע, זה חיסרון. אבל פה אין את מה... המידע לא קיים, אז מה זה נקרא שהוא לא יודע, המידע לא קיים? ברור. אין מידע, אז מה הוא ידע? לכן זה לא... אין פה בעיה בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע את המידע הזה. אתן לכם אולי דוגמה שתמחיש את זה יותר. בסוגיה של, מי שלא דיברתי על זה, קידושין שלא מסורים לביאה. יש סוגיה במסכת קידושין, מחלוקת אביי ורבא, בשאלה מה קורה אם מישהו הולך לאבא שיש לו שתי בנות, נותן לו פרוטה, והוא אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, בלי להגדיר מי. אוקיי? הגמרא מביאה באיזה מחלוקת, השאלה אם יש פה ספק קידושין, כי הרי אנחנו לא יודעים מי מהן מקודשת, נפקא מינה היא שצריך לתת גט לשניהם כדי לפתור את הבעיה, ליתר ביטחון לכל אחת מהם צריך לתת גט, או שאין בכלל קידושין, קידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין, ולכן אף אחת לא מקודשת. בשביל לקדש צריך להגדיר מי היא האישה המקודשת. לא הגדרנו, אין קידושין. זה המחלוקת. עכשיו, על הצד שקידושין שמסורים לביאה הם כן קידושין, אז נוצר פה מצב של ספק. עדיין, אנחנו הרי לא יודעים מי משתי הבנות מקודשת. רב שמעון סקופ מסביר שם שזה בכלל, המוצג ספק פה משמש במובן מושאל. זה לא באמת ספק. זה מה שנקרא בישיבות ספק, ספק ודאי ולא ודאי ספק. זאת אומרת, נגיד שאני שלחתי שליח לקדש לי אחת משתי הבנות של פלוני, בחוץ לארץ. אוקיי? הוא קידש מישהי מהן, הוא מת וגם האבא מת. שתיהן פה. אבל אף אחד לא יודע מי משתיהן היא אשתי. זה מצב רגיל של ספק, נכון? אחת משתיהן היא אשתי, אני לא יודע מי. הקדוש ברוך הוא יודע. זאת אומרת, הוא יודע הכל. אז אחת משתיהן, נגיד רחל ולאה, אז הוא יודע שרחל מקודשת, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יודע את זה. כי היחידים שהיו שם זה השליח שקידש ואבא שקיבל את הקידושין, שניהם מתו. אבל עדיין, בפועל אחת משתיהן מקודשת לי. אף אחד לא יודע, אבל אחת משתיהן מקודשת לי. זה מצב אחד. במצב של קידושין שלא מסורים לביאה, זה מצב שבו אני נותן לאבא פרוטה ואומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, בלי להגדיר מי. רבי שמעון שקופ טוען, במצב כזה, זה לא ספק. במצב כזה, אף אחת לא באמת מקודשת לי, לא רק שאני לא יודע. כי הרי לא הגדרתי בכלל מי מקודשת. במקרה הקודם הגדרתי, השליח הגדיר את מי הוא מקדש. רק היום אני לא יודע מי זאת הייתה. אבל יש אחת שהיא באמת מקודשת לי. אם נשאל את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מי. אף אחד אחר לא יודע. במקרה שלנו אין בכלל מישהי אחת ספציפית שמקודשת. כי לא הגדרתי אותה. אם נשאל את הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה, תגלה לנו, זאת רחל או לאה. הוא יגיד, מה אתם רוצים? גם אני לא יודע. בסדר, זה כמו הבדיחה המפורסמת על הרפורמים. אתם מכירים את זה שמישהו דפק בדלת של של הרפורמים, אז של בית כנסת רפורמי, רוצה להתפלל, לא מצא בית כנסת אחר. אומרים לפה, אין כניסה לאורתודוקסים. אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא נותנים לי, לא, החבר'ה, לא נותנים לי להיכנס להתפלל. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? גם לי לא נותנים להיכנס פה. הטענה היא שהמידע הזה, אני פונה לקדוש ברוך הוא, אני אומר, תעשה לי טובה, תגלה לי, זה רחל או לאה. לא, מה אתה רוצה? גם אני לא יודע. למה? כי אין אחת באמת שמקודשת. זה לא שיש מידע, רק אף אחד לא יודע. זה, אם יש מידע, הקדוש ברוך הוא יודע. הוא כל יכול וכל יודע. אבל פה אין מידע כזה בכלל. אין אחת שמקודשת מתוך השתיים האלה. זה מין ספק מהותי כזה. זה לא ספק במובן שיש אפשרות אחת נכונה, רק אנחנו לא יודעים מי. זה לא ספק של היעדר מידע. אין פה היעדר מידע. כל המידע הרלוונטי בידינו. הקדוש ברוך הוא לא יודע מילימטר של מידע מעבר למה שאנחנו יודעים. הכל בידינו, לא חסר לנו שום מידע. המציאות עצמה לא קבועה. זה ספק...
הבחור שנתן פרוטה הוא בעצמו לא החליט עדיין?
לא, לא, לא החליט. הוא אומר, לא אכפת לי מי. אחת משתי הבנות שלך, מה אכפת לי מי? שתיהן נחמדות.
אוקיי.
בסדר? וגם לאבא לא אכפת מי. אוקיי? אז הם לא הגזירו...
זה מידע לא קיים כנגד מידע לא
נגיש. בדיוק. אני מביא את זה כדי לחדד את ההבדל בין הדרגה השנייה לדרגה השלישית. בדרגה השנייה הטענה היא שאם ירד מחר גשם, אף אחד מהאנשים לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, כי אם עושים את החישוב ויש לך כוח חישובים מספיק, אתה יכול לדעת היום אם מחר ירד גשם. אז זה נקרא שהמידע קיים, רק אף אחד לא יודע אותו. המקרה של קידושין שלא מסורים לביאה, זה בעצם מצב שבו אין מידע, לא שאנחנו לא יודעים אותו. במציאות עצמה הלא מוגדרת אישה אחת שהיא אשתי. זה המצב לגבי מידע עתידי על פעולה של בחירה. בפעולה של בחירה, כל עוד לא, האדם לא בחר, אין דרך לפי הנתונים של עכשיו לדעת מה הוא יבחר מחר. אפשר לנסות לשער, אבל אין דרך לדעת בוודאות. ולכן המידע היום בכלל לא קיים. תשאל את הקדוש ברוך הוא, גם הוא לא יודע. גם הוא לא יודע. אוקיי? למה? כי המידע לא קיים. זה, אין את מה לדעת. מחר, כשהוא, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם הערכה מושלמת למה שיקרה מחר. לאור הנתונים של היום, יש לו את כוח החישוב ה... כמה שאתם רוצים. כל מה שאפשר לחשב, אבל בחירה חופשית פירושה שגם אם תעשה את החישוב הכי טוב שיש, יכול להיות שלא תקלע. כי הבן אדם יכול לבחור אחרת. ולכן במצב כזה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת מה יקרה. זה ההבדל בין הדרגה השנייה והדרגה השלישית. בדרגה השנייה המידע קיים, רק אף אחד לא יודע אותו. בדרגה השלישית המידע עצמו בכלל לא קיים. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. אוקיי? הדרגה הרביעית זה כאשר המידע העתידי הזה חוזר וקובע מצב עכשווי. לא מגדיר מצב עכשווי, אלא קובע. וכאן אני מזכיר לכם את מה שדיברתי על ההבדל בין מידע קיים לבין ערך אמת של משפט. אני יכול להגיד היום שערך האמת של משפט, מחר יהיה קרב ימי, זה אמת. כבר היום זה אמת. עם זה אין בעיה, למרות שזה קיים היום, עדיין מחר אפשר להחליט האם יהיה או לא יהיה קרב ימי. הסברתי שערך אמת של משפט זאת הגדרה. זה לא מידע. אבל אם המידע קיים, יש ספר שבו כתוב מחר יהיה קרב ימי. בספר הזה הוא כל יודע, כן? כמו הספר של אוסמו. ספר הזה הוא כל יודע, יש לו מידע אמין. אז אם כתוב שיהיה קרב ימי, לא יכול להיות שלא יהיה. כתוב.
זה מידע קיים.
כן, זה המידע כבר קיים. מידע שקיים מכתיב את העתיד. ולכן ברגע שהעתיד הוא תלוי בבחירה, לא ייתכן שיהיה היום המידע. כי אם המידע יהיה היום, אז זה מכתיב, אז לא יכול להיות שמחר יהיה משהו אחר. אוקיי? אז אלה ארבעת הדרגות. עכשיו, עד כאן זה, גמרנו את ההקדמה. עכשיו אני רוצה להיכנס לשתי סוגיות, אני מקווה שנספיק לפחות לגעת בהן, נראה לי שנשארו לנו משהו כמו ארבע פגישות, עד סוף השנה. אני רוצה את סוגיית תנאים וסוגיית ברירה. אוקיי? אז היום אני אנסה לתת איזה מבוא לתנאים, ואז לדבר בשיעור הבא על המשמעות שזה מבחינת הפעולה בזמן, ואחר כך נעבור לסוגיית ברירה. נראה כמה שנספיק. אז אני אתחיל עם תנאים. יש מושכל ראשון בכל מערכת משפטית, וכולל בהלכה, שאם אדם מכיל חלות כלשהי, הוא עושה פעולה משפטית כלשהי, הוא יכול לתלות את זה בתנאי. אוקיי? יכול להגיד, אני נותן לך את הקרקע הזאת בתנאי שיקרה כך וכך, או שלא יקרה כך וכך. אוקיי? אפשר לתנות תנאים. יש כל מיני סוגי תנאים. החלוקות, יש כמה חלוקות יסודיות שהן ילוו אותנו, אז אני אעמוד עליהן. הסוג הכי יסודי זה ההבדל בין תנאי מעכשיו לתנאי עתידי. תנאי עתידי פירושו, נגיד, אני מקנה לך את הקרקע אם מחר ירד גשם. עכשיו, מה, תנאי רגיל, תנאי עתידי, פירושו שאם מחר ירד גשם, הקרקע קנויה לך ממחר והלאה. זאת אומרת עכשיו, מרגע שירד הגשם, הקרקע קנויה לך. לא ירד גשם, אז היא לא קנויה. ממשיכה להיות לא קנויה. פה אין שום דבר שפועל אחורה. נכון? זה בעצם, הכל זה נקרא תנאי פרוספקטיבי. זה פועל קדימה. אוקיי? יש תנאי רטרואקטיבי. מה זה אומר?
מגורשת.
רטרוספקטיבי ורטרואקטיבי יש שניים, אבל טוב, לא ניכנס לזה. יש, מה קורה אם אני עושה תנאי מעכשיו? אני נותן לך את הקרקע מעכשיו, אם מחר ירד גשם. זה תנאי שפועל אחורה. אם מחר ירד גשם, היום הקרקע כבר נהיית שלך. אנחנו עוד לא יודעים את זה, כי עד שיהיה מחר אנחנו לא יודעים אם ירד גשם. אבל באופן עקרוני, אחרי שיוודע לנו שמחר אכן ירד גשם, יתברר שהקרקע הייתה שלך כבר מהיום. וזה מתחיל לעורר שאלות שחזרה אחורה בזמן, סיבתיות הפוכה, איך יכול להיות שהגשם של מחר מחולל מצב משפטי עכשווי, אז עוד נדבר על זה. אבל זה המושג של תנאי מעכשיו לעומת תנאי, תנאי אם, אוקיי? יש עוד הבדל, וזה אני פחות אכנס, אבל רק אני אזכיר את זה, יש תנאי מטלה ותנאי עוקר. תנאי מטלה זה תנאי שבהתקיימו תחול החלוט. אם הוא לא מתקיים, אז היא לא תחול. תנאי עוקר זה תנאי שהחלוט חלה בכל מקרה. אם התנאי לא יתקיים, אני אעקור את החלוט. התנאי העוקר מתנה את עקירת החלוט. קודם כל היא חלה. עכשיו השאלה, אם אני עוקר אותה או לא. זה תלוי בתנאי. תנאי מטלה, אז קודם כל אני אומר, זה לא חל. אם התנאי יתקיים, זה יחול. זה הבדל לוגי, אבל זה שני דברים, אגב, גם בעולם המשפטי, יש הבדלים בין תנאי מטלה ותנאי עוקר, יש תנאי מקיים, יש כל מיני דברים, והחלוקה היא מבלבלת ומסובכת, וכל אחד מגדיר אותה אחרת, זה נורא והיום, העניין הזה, גם בהלכה וגם בעולם המשפטי, אבל רק נדע שיש גם את ההגדרה הזאת. עכשיו, יש איזה דברים אפשר להכיל בתנאים. אז יש פה הגמרא אומרת בכתובות לגבי חליצה, הגמרא אומרת ככה, אמר לבר ברב שפיר כאמרת מגדי כל תנאי מאיך הגמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן, תנא דה אפשר לקיומי על ידי שליח כי אתם הווה תנאי תנא, דלא אפשר לקיומי על ידי שליח כי אתם לא הווה תנא. אומרת הגמרא, את מושגי התנאים למדנו מתנאי בני גד ובני ראובן, נראה את זה עוד מעט. מכיוון שכך, אנחנו יכולים ללמוד מתנאי בני גד ובני ראובן על איזה דברים אפשר להתנות. לא על כל דבר אפשר להתנות. על מה כן? אפשר להתנות רק על דבר שאני יכול לקיים אותו על ידי שליח. אם זה דבר שאני יכול לשלוח שליח לבצע אותו, גם אפשר לתלות אותו בתנאי. אם זה דבר שאני לא יכול לשלוח אותו על ידי שליח, אי אפשר לקיים אותו בתנאי. למשל חליצה, חליצה אי אפשר לעשות על ידי שליח, צריך לעשות את זה בגופו. כיוון שכך גם אי אפשר לחלוץ בתנאי. אוקיי? קידושין או גירושין אפשר לעשות על ידי שליח, לכן גם אפשר להתנות אותם. כך אומרת הגמרא. מה הרעיון מאחורי זה? אז אומרים שם התוספות, ויש לומר, דיינו טעמה, דהועיל והמעשה כל כך בידו, שיכול לקיימו על ידי שליח, סברה הוא, שיהיה כמו כן בידו, לשיווי אי בית נע. אבל חליצה שאין בידו לקיימה על ידי שליח, לא הווה בידו נמי, למירמי בית נע. ואפילו לא יתקיים התנאי, יהיה המעשה קיים. מהתוספות, מה רמה, מה התלות הזאת בין דבר שאני יכול לעשות לו שליח, לבין דבר שאני יכול להתנות עליו? הוא אומר, מה הרעיון? מה זה הדבר שאני יכול לעשות על ידי שליח? שהסמכות המוחלטת לגביו היא בידיי. לכן אני יכול להציל אותה לשליח, נכון? זה בעצם מעשה שתלוי בי, לגמרי תלוי בי. אוקיי? אם אני מקדש אישה, אני יכול להחליט לקדש, אני יכול להחליט לא לקדש, הכל תלוי בי. אז אני יכול לעשות את זה גם על ידי שליח. אוקיי? כיוון שכך אני גם יכול להתנות. כי דבר שהוא לגמרי בידי, אז אני גם יכול לסייג אותו. להגיד, אני עושה את זה רק בתנאי כזה או רק בתנאי אחר. כי השליטה שלי בדבר היא מלאה, הכל מסור לי. דברים שאני לא יכול לעשות על ידי שליח, פירוש הדבר שאין לי שליטה מלאה בדבר. למשל חליצה, אני, מה זאת אומרת, אני צריך לעשות את זה, אבל התורה מכתיבה. אני חייב לעשות את החליצה, או את האיבום או את החליצה. זה לא בידיי, זה לא שאני בוחר לעשות או לא לעשות. במצב כזה התורה אומרת, אתה תעשה את זה בעצמך לא על ידי שליח. אין לך שליטה, זה לא אתה מחליט מה לעשות עם זה. לכן אתה גם לא יכול להתנות, מאותה סיבה. כי התורה אומרת לך, אני רוצה שהאישה תהיה חלוצה. אתה תעשה את זה בתנאי, מה זאת אומרת? בתנאי שירד גשם. מה? אין דבר כזה. אתה צריך לחלוץ אותה. אוקיי? לחלוץ לה. אז לכן הטענה שדבר לא יכול להיעשות על ידי שליח, זאת אינדיקציה לזה שהוא לא לגמרי בשליטתי. וכיוון שכך אני גם לא יכול להתנות עליו. אז למדנו מכאן שדבר שהוא בשליטתי, רק עליו אני יכול להתנות. דבר שלא בשליטתי אני לא יכול להתנות. מאיפה לומדים את זה? מתנאי בני גד ובני ראובן. את כל המקור של תנאי בני גד ובני ראובן. אז בואו נראה עוד מקום שרואים את זה, המשנה בקידושין, סמך א', רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, שנאמר, ויאמר עליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן, הוא כתיב אם לא יעברו חלוצים וכו'. אז לכן למשל צריך תנאי כפול, כמו תנאי בני גד ובני ראובן, וכל משפטי התנאים, עוד מעט אני אפרט. רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך הדבר לאומרו, שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. זאת אומרת, שם היה צריך לכפול את התנאי. אבל זה לא נכון שבכל מקום צריך לכפול את התנאי. אז אני חולק על, 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 על רבי מאיר. בואו נראה רגע את, ה, את משפטי התנאי. הם, רבי מאיר ורבי חנינא בן גמליאל מדברים על תנאי שיהיה כמו תנאי בני גד ובני ראובן. מה פירוש כמו תנאי בני גד ובני ראובן? אז יש את משפטי התנאים, זאת אומרת, יש כללים איך מתנים תנאי. אז הרמב״ם בפרק 60 מלכות אישות מסכם את הדינים האלה ואומר ככה. המקדש על תנאי, אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לא נתקיים אינה מקודשת. בין שהיה התנאי מן האיש, בין שהיה מן האישה. וכל תנאי שבעולם, בין בקידושין, בין בגירושין, בין במקח וממכר, בין בשאר דיני ממון, צריך להיות בתנאי ארבעה דברים. ואלו הן הארבעה דברים של כל תנאי. זה מה שנקרא אצל האחרונים משפטי התנאים. שיהיה תנאי כפול, שיהיה הן שלו קודם ללאו, כמונה, אם תעברו חלוצים, אז תקבלו את הנחלה. אם לא תעברו חלוצים, לא תקבלו את הנחלה. אתה לא מתחיל, אם לא תעברו חלוצים, לא תקבלו, ואם כן תעברו, כן תקבלו, אתה מתחיל עם ההן וגומר עם הלאו. אוקיי? אז הן שלו קודם ללאו. הדבר השלישי, ושיהיה התנאי קודם למעשה. מה זאת אומרת? אתה אומר להם, אם תעברו חלוצים, תקבלו את הנחלה. אתה לא אומר להם, תקבלו את הנחלה, אם תעברו חלוצים. אתה צריך להקדים קודם את ההתניה, ורק אז להגיד מה תעשה אם ההתניה תתקיים. אוקיי? זה הכלל השלישי. והכלל הרביעי, שיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. על מנת שתעלי לשמיים, כן? אי אפשר לעלות לשמיים, אז זה לא תנאי, אוקיי? אומר הרמב״ם, ואם חסר התנאי אחד מהן, הרי התנאי בטל, וכאילו אין שם תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת, והתקיים המקח או המתנה מיד, וכאילו לא יתנה כלל, הועיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה. כן, אחת מן הדרישות חסרה, זה אומר שהתנאי מתבטל כאילו שלא נאמר בכלל, עשית את הפעולה ללא התניה. זאת אומרת, היא מקודשת או מגורשת בלי התניה, כאילו שהתנאי התבטל, כאילו לא נעשה. כך אומר הרמב״ם. מה הרעיון מאחורי משפטי התנאים? בחלק מהם אפשר להבין מה הרעיון. אולי אני אנסח קודם. למה צריך שיהיה רעיון? הרי לומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן. למה צריך שיהיה רעיון? זה מה שתוספות העיר למעלה, אתם זוכרים. כן? ויש לומר, דיינו תמה, דועיל והמעשה כל כך בידו, שיכול לקיימו על ידי שליח, סברה הוא שיהיה כמו כן בידו לשיווי בית נאה. למה? יש מקור בתנאי בני גד ובני ראובן, אז מה הבעיה? כמו שבתנאי בני גד ובני ראובן אפשר לעשות על ידי שליח, גם פה אפשר לעשות על ידי שליח. למה צריך שיהיה פה סברה שהמעשה בידו או לא בידו? אז תראו פה, פה איזה מקור, שנייה אחת, אני פשוט מחפש. הנה. פה, תראו. באותו תוספות, אבל זה באמת יותר, זה עוד קודם. תנאי שאפשר לקיום על ידי שליח, אומר התוספות, ואם תאמר, ומה סברה יש כאן? למה דבר שאפשר לעשות על ידי שליח, רק עליו אפשר להתנות? דלא גמרינן מהתם, אלא לעניין מה שהוא סברה. גם שיש מקור מתנאי בני גד ובני ראובן, עדיין צריך שיהיה איזושהי סברה. אתה לא יכול סתם להגיד, אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שהיה בתנאי בני גד ובני ראובן. למה? דעה לא ילפינן מהתם, דלא מענה תנאי אלא בנתינת קרקע. אולי תלמד מתנאי בני גד ובני ראובן, שתנאים אפשר להתנות רק על נתינת קרקע. לא על מכירת קרקע, לא על מכירת משהו אחר, לא על נתינת משהו אחר, לא על קידושין, לא על גירושין, רק על נתינת קרקע. כי זה תנאי בני גד ובני ראובן, למה לא? כי הסברה אומרת שלא. אם אפשר להתנות על חלויות, אז אפשר להתנות על כל סוגי החלויות. אומר התוספות, אז מה רואים? שגם כשאני לומד משהו מתנאי בני גד ובני ראובן, אני לומד אך ורק דברים שיש ביסודם סברה. אתה צריך להגיד לי, יש סברה ש... לכן בני גד ובני ראובן ייתנו פה. כי יש בזה היגיון, זה בשליטתם. אז אם ככה, אז כל דבר שהוא רק בשליטתו. אוקיי? אז אני צריך ללמוד את זה מתנאי בני גד ובני ראובן, אבל רק דבר שיש בו, שיש בו שליטה. עכשיו, יש עוד שני משפטי התנאי. לפני כן, אז בואו נחזור רגע למשפטי התנאי שלמדנו. ברמב״ם. כן, אלו הן ארבעה דברים של כל תנאי. תנאי כפול, מה ההיגיון? אז אמרנו, בכל דבר כזה צריך להיות היגיון. נכון? עכשיו שאפשר לעשות על ידי שליח וכו'. בואו נראה מה ההיגיון בכל אלה. אז תנאי כפול, אנחנו יכולים להבין מה ההיגיון. למה? כי הכלל הלוגי, זה אפילו מופיע אצל הוגו ברגמן במבוא לתורת ההיגיון, הוא מביא את ה... איזה תלמידה שלו, העירה לו על הגמרא הזאת בקידושין, והוא אומר שם שהכלל הרי שאם אתה אומר נגיד, אם A אז B, האם זה אומר שאם לא A אז לא B? ברור שלא, נכון? אם יש גשם, ברור שהיו עננים, נכון? זה אומר שאם אין גשם אז לא היו עננים? יכול להיות שאין גשם והיו עננים, נכון? אז לכן התנאי הישר, אם A אז B, לא אומר שאם לא A אז לא B. הוא כן אומר אגב שאם לא B אז לא A. את זה הוא כן אומר. הוא לא אומר שאם לא A אז לא B. לכן אומר אוגו ברגמן, לכן צריך תנאי כפול. כי מכלל הן אי אתה שומע עליו, בלשון חז"ל. זאת אומרת, כשאמרת שאם תעברו את הירדן תקבלו את הנחלה, לא אמרת בזה שאם הם לא יעברו את הירדן הם לא יקבלו את הנחלה. אם תעברו בטוח תקבלו, לא תעברו. לא יודע, אולי כן, אולי לא. אתה רוצה לוודא שזה תנאי חד משמעי, תגיד את שני הצדדים שלו. אני אעיר בסוגריים, זה הערה של רב חיים וקובץ שיעורים, שהרמב״ם פוסק כמו רבי מאיר, שצריך תנאי כפול, נגד רבי חנינא בן גמליאל שראינו, אבל הוא פוסק שמכלל הן אתה שומע עליו. זה מחלוקת בגמרא. ולכאורה זה סותר. כי אם מכלל הן אתה שומע עליו, אז למה צריך לכפול את התנאי? אמרת את ההן, מזה אני לומד גם את עליו. אז טוען רב חיים, והקובץ שיעורים מביא אותו, שרואים מכאן שכפילת התנאי לא נובעת מהסיבה הלוגית הזאת. כי הסיבה הלוגית הזאת, לפי הרמב״ם, לפחות לא קיימת. בגמרא עצמה תולים את זה בשאלה מכלל הן אתה שומע עליו. אבל הרמב״ם כנראה אומר שזה מחלוקת סוגיות, הוא לא פוסק כך. אוקיי? ואז הוא אומר שאפילו הכלל של תנאי כפול, שהוא הכלל הכי הגיוני מבין הכללים האלה, אפילו הוא לא בטוח שהוא הגיוני כל כך. מה השלב הבא? שיהיה תנאי קודם למעשה. כאן גם כן יש איזשהו סוג של היגיון, אם כי הוא רחוק מלהיות הכרחי. מה אומרים לי בעצם? תגיד לאנשים, קודם, אם תעברו חלוצים, תקבלו את הנחלה. אל תגיד, תקבלו את הנחלה, אם תעברו חלוצים.
למה?
למה? זה תנאי קודם למעשה, כן? זה לא אין קודם ללב. מה הרעיון? כי אתה אומר להם ככה, אתם תקבלו את הנחלה, אם תעברו חלוצים. ברגע שאמרת, אתם תקבלו את הנחלה, כבר הבטחת להם. מה זה נקרא? אם תעברו חלוצים, פתאום אתה חוזר בך. לא עתיד דיבור, הוא מבטל מעשה. נתת להם הרי את הנחלה. נכון? אחרי זה פתאום, רגע, אם תעברו חלוצים, כבר נתת, זהו. לכן אומרים לך, לא. תקדים את הסייג. ואז כשאתה אומר להם שאתה נותן להם את הנחלה, זה כבר ברור שזה בא רק על התנאי שהם יעברו חלוצים. אין פה שלב שבו נתת להם את הנחלה בכל מקרה, ואז אתה רוצה לעקור או לסייג. אלא אתה בעצם אומר להם מאוד שאתה נותן להם כבר את הקרקע, כבר ברור שאתה נותן את זה רק בתנאי, רק שאם הם יעברו חלוצים. אז טוב, אולי זה ההסבר, ככה מסבירים כמה ראשונים, אז יש איזשהו היגיון. מה אם הם קודם ללאו? אם תעברו חלוצים, תקבלו את הקרקע. לא תעברו חלוצים, לא תקבלו. אם הייתי אומר קודם, לא תעברו חלוצים, לא תקבלו, ואז אם כן תעברו, כן תקבלו. מה רע? למה צריך קודם להקדים את ההן ואחרי זה את הלאו? גם, מה יקרה אם אני אגיד, אם תישארו פה בעבר הירדן, לא תקבלו את הקרקע. אם לא תישארו פה בעבר הירדן, אז כן תקבלו. אז ההן זה להישאר או ההן זה לעבור? הלעבור זה לא להישאר. הרי אפשר גם להגדיר את ההן ואת הלאו בכמה צורות. ההן והלאו כנראה מוגדרים לפי המעשה, לא התנאי. תקבלו את הקרקע זה ההן ולא תקבלו את הקרקע זה הלאו. לא תעברו ולא תעברו. אוקיי? אבל עדיין, אני לא אומר מה ההיגיון בלהקדים את ההן ללאו. ככה זה היה את תנאי בני גד ובני ראובן, אבל לא לגמרי ברור למה זה הכרחי כך. ודבר שבידו לקיימו, אז פה אפשר להבין שיש גמירות דעת. אם אתה מתנה בעל מה שתעלי לירח, אתה בעצם לא מתכוון להתנות, כי זה לא רציני. אוקיי? אז יש כאלה שמסבירים את זה על גמירות דעת. עוד שני משפטי תנאי שחסרים ברשימה של הרמב״ם, זאת שאלה למה הוא לא הביא אותם, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה הכלל החמישי בדיני התנאים, שאתה לא יכול להתנות, נגיד, מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה. אין דבר כזה, התורה אמרה שאר כסותה ועונתה לא יגרה. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אז גם זה אחד ממשפטי התנאי. ושהוא אפשר בשליח, זה ראינו קודם את תוספות, הרמב״ם לא מביא את זה, אבל זה גם אחד ממשפטי התנאי. ועוד אחד זה שתנאי, כשהתנאי סותר למעשה. בסדר? או תנאי, תנאי הוא מעשה בדבר אחד. אם תעברו את אם אני אתן לכם את הדבר, אז אני לא אתן לכם אותו, או משהו כזה. אתה לא יכול שתנאי הוא מעשה יהיו בדבר אחד. אז לכן גם זה משפט תנאי, לא משנה כרגע. אלה משפטי התנאים. אנחנו לומדים אותם מתנאי בני גד ובני ראובן. אמרתי שצריך סברה כלשהי, כי בלי זה לא לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן. מאיפה רואים את זה מתנאי בני גד? אז בואו תראו. איך זה הלך בפרשת בני גד ובני ראובן? בני גד ובני ראובן ניגשו למשה רבנו, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם אביא עונום אל מקומם. וישב טפנו בערי המבצר מבני יושבי הארץ, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל, איש נחלתו. כי לא ננחל איתם מעבר לירדן ועלה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן המזרחי. הם רצו את המקום המתאים יותר למראה, מעבר הירדן המזרחי, אז, והם אמרו, אל תדאג, אנחנו לא נשאר שם, אנחנו נשתתף במלחמה לכיבוש הארץ, רק נשנו וטפנו יישארו שם, ואחרי זה נחזור אליהם. אז אין מה לדאוג. ויאמר עליהם משה, אז הוא עונה להם, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו. ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו והייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם האחוזה לפני השם. זה התנאי ההן. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם להשם ודעו חטאתם אשר תמצא אתכם, בנו לכם ערים את אפכם וגדרות לצונכם ויוסף מפיכם יעשו. בסדר? אז אתם חוטאים חטאה גדולה אם לא תעשו. והוא לא אומר אבל לא תקבלו. מעניין, נכון? הוא אומר את הצד השני, אבל הוא אומר רק את התנאי ולא את המעשה. זאת אומרת, אתם תחטאו אם לא תעשו את זה. יותר מזה, הוא אומר להם, תבנו עכשיו את הערים לטפכם. אז אם אנחנו מבינים את הדבר הזה כהתניה, אם תעברו חושים, תקבלו את הקרקע, ואם לא, אז לא. לכאורה, זה תנאי של מעכשיו, נכון? הוא אומר, בנו עכשיו, אתם מקבלים את זה עכשיו, אבל תזכרו. כשאתם תעברו את הירדן, כשעם ישראל יעבור את הירדן, אתם תצטרכו לעבור איתו. אני נותן לכם את זה כבר עכשיו. אז זה תנאי של מעכשיו. תראו בהמשך. אז בני גד ובני ראובן עונים למשה רבנו אחרי שהוא אומר להם את זה, ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר השם אדוני מצווה, טפנו, נשנו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בהרי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר. אין פה תנאי כפול, נכון? הם לא חוזרים על התנאי הכפול, הם רק מסכימים לעיקרון. למה? כי תהליך ההתניה הוא פה. בסדר? מה הוא אומר? ויצב להם משה את אלעזר הכהן. עד עכשיו זה בכלל לא היה תנאי כפול. גם הכפל שמשה רבנו אמר, וגם התשובה שנתנו בני גד ובני ראובן, ראינו, בני גד ובני ראובן בכלל לא כפלו. ומשה, מה שהוא כפל, זה רק את המעשה, רק את התנאי ולא את המעשה. אם לא תעברו, וחטאתם להשם. הוא לא אומר, ואם לא תעברו, לא תקבלו. למה? כי זה היה המסע ומתן ביניהם על הסיכום מה באמת יהיה. האקט המשפטי שקובע את התנאי מופיע בקטע המושחר עכשיו. והיצב, וכאן זה כבר מלא. לא שומע?
לא שומעים.
דוד, אנחנו לא שומעים אותך. אוקיי. ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לפני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען, הם לא יקבלו את הגלעד. בדיוק. פה, זה כבר תנאי שלם, מושלם. אוקיי? כי הוא אומר, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, תנאי כפול, דבר שאפשר לקיימו, אפשר על ידי שליח, תנאי הוא מעשה בשני דברים, והוא לא מתנה על מה שכתוב בתורה. כל שבעת הכללי התנאים מתקיימים פה. בסדר? עכשיו, מעצם ההשוואה בין הדברים, אפשר לראות למה חז"ל באמת למדו את זה. כי עובדה שהתורה קודם כל חוזרת שלוש פעמים. זאת אומרת, רואים שהתורה מנסה לדייק, ללמד אותנו איך עושים את זה. אחרת למה יכולים? ויעשו כן, זה הכל. ומה שסוכם זה מה שהם עשו. למה צריך פה לחזור ולפרט? למה יש הבדל בין הניסוחים הקודמים לבין הניסוח הזה? כדי להראות לנו שכך נראה ניסוח מושלם. לכן אנחנו עכשיו צריכים להתמקד בקטע המושחר פה, ולהבין מתוכו מה זה ניסוח מושלם. ומכאן הוציאו חז"ל את שבעת משפטי התנאים. אוקיי? עכשיו, בואו נראה מה המשמעות של העניין הזה. תראו, מה קורה אחרי שהם עושים את התנאי? אולי נסתכל רגע קודם פה. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור. עוד פעם, היענו הקודם, זה היה סיום המסע ומתן עם משה רבנו המקדים. ואז משה רבנו לנגד כל עם ישראל מתנה איתם את התנאי, זה הקטע הקודם שקראנו, ועכשיו בני גד ובני ראובן צריכים לענות, הם הצד השני של החוזה. משה מדבר בשם עם ישראל. עכשיו בני גד ובני ראובן הם הצד השני של החוזה. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. עוד פעם, הם לא אומרים תנאי כפול כי לא צריך. משה כבר כפל את התנאי. הם רק אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו את הניסוח הסופי שקבע פה משה רבנו. מה קורה עכשיו? ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן חצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורית, ממלכת אוג מלך הבשן הארץ להריה בגבולות הארץ סביב, ויבנו בני גד את דיבון ואת התרות ואת הרוער ואת התרות שופן ואת יעזר ויגבה וקיצור, הם בנו את כל היקום עוד לפני שהתחילו בכלל את כל הסיפור של להיכנס לארץ. החברה האלה לקחו את הקרקע כאילו שזה כבר שלהם. רגע, עוד לא עברנו את הירדן, עוד לא קיימתם את התנאי, מה קורה לכם? הם כבר לוקחים את זה כאילו שהקרקע היא שלהם. ברור לכאורה שזה תנאי של מעכשיו, נכון? אומר להם, זה תולה את זה באירוע עתידי, אבל מה שהוא נותן להם את הקרקע זה מעכשיו. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה, ויעיר בן מנשה הלך, וילכוד את חוותיהם, זאת אומרת, הכל נעשה עכשיו. אוקיי, עכשיו...
רגע, אם לא יעמדו בתנאי, אז הוא לא עוקר להם.
מה?
הוא לא יעקור רטואקטיבית.
הוא כנראה כן יעקור. ואז השאלה מה יקרה עם כל הבתים שהם בנו, יצטרכו לעשות התנתקות. להחזיר את זה לעם ישראל. כי זה תנאי, עובדה שזה תנאי, כבר מביא את זה כתנאי. עכשיו תראו את הרמב״ם, פרק ו' בהלכות אישות, אבל הפעם קצת בהמשך. המקדש על תנאי, כשהתקיים התנאי תהיה מקודשת משעה שנתקיים התנאי. לא משעה שנתקדשה. בסדר? אלא משעה שנתקיים התנאי. זה תנאי עתידי. כיצד? האומר לאישה, אם אתן לך 200 זוז בשנה זו, הרי את מקודשת לי. בדינר זה. זאת אומרת, הוא נותן לה דינר. הוא אומר, תשמעי, את מקודשת לי בדינר הזה, אם אני אתן לך 200 זוז בעוד, במהלך השנה. אוקיי? אז כסף הקידושין הוא לא 200 זוז, הוא הדינר. אוקיי? ולכן המעשה הוא מעשה הקידושין. והתנאי זה נתינת ה-200 זוז העתידי. לכן הוא צריך לתת עכשיו את הדינר חוץ מה-200 זוז העתידיים. ואז כשהיא תהיה מקודשת, היא תהיה מקודשת מרגע נתינת הדינר. מרגע 200 זוז, לא מרגע נתינת הדינר, אוקיי? אז נתן הדינר לידה בניסן, ונתן לה 200 זוז שהיא תנאי מה באלול, הרי זו מקודשת מאלול.
רטרואקטיבית.
לא, לא, פוך, לא רטרואקטיבית. משעה שהתנאי מאלול. התקיים, נכון? ממתי שנתן לה את 200 זוז, אז התנאי התקיים. את הקידושים הוא עשה...
לא, אלול הקודם.
ברור, חצי שנה... את הקידושים הוא עשה בניסן שלפני, חצי שנה קודם. לפיכך אם קידשה שני קודם שנתקיים התנאי של ראשון, הרי זו מקודשת לשני. היא באה מישהו וקידש אותה בתמוז, אוקיי? עצוב למות באמצע התמוז, כמו שנאמר. אז היא מקודשת לשני, כי היא עוד לא מקודשת לראשון. וכן הדין בגיטין ובממונות, בשעה שהתקיים התנאי, הוא שיהיה גט או שהתקיים המקח או מתנה. במה דברים אמורים, אומר הרמב״ם? בשעיה שם תנאי, ולא אמר מעכשיו, אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו, בדינר זה, אם אתן לך 200 זוז לאחר זמן, נתן לה 200 זוז, הרי זו מקודשת למפרע משעת הקידושין, אף על פי שלא נעשה התנאי, אלא לאחר זמן מרובה. לפיכך, אם קידשה אחר, קודם שיעשה התנאי, אינה מקודשת. וכן הדין בגיטין ובממונות. בסדר? זה תנאי של מעכשיו, למרות שהאירוע עתידי. אגב, רק בהערה, בהלכה י"ז, שזה ההלכה הבאה, הרמב"ם אומר, כל הלשונות בגמרא שכתוב בהם על מנת, הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים תנאי הזה, אם יקרה כך וכך, זה תנאי אם, זה תנאי עתידי. כשאני אומר, התנאי הוא כך על מנת שתעשי כך וכך, או שאני אעשה כך וכך, זה תנאי מעכשיו. ואת ההבדל אם זה תנאים או תנאי על מנת. אגב, לא כולם מסכימים לזה. תוסות למשל בהרבה מקומות שואל על תנאי על מנת, למה אומרים על מנת שאתן לך 200 זוז, ומה עם התנאי כפול? בסדר, מה עם תנאי כפול? אז תוסות אומר, הכוונה שאמרו תנאי כפול, אבל בעצם זה, רק לא ציינו את זה. הרמב״ם אומר לא. הרמב״ם מסיק מזה מסקנה. הוא אומר, בתנאי על מנת לא צריך תנאי כפול. כי הוא מעכשיו. כל תנאי שהוא מעכשיו, לא צריך תנאי כפול. תראו.
אבל ש... התנאי היא שזה יהיה תנאי כפול.
תכף נראה הכל. תראו את הרמב״ם בהלכה י' ד' שם. יש מקצת גאונים ראשונים, גאונים אחרונים שאמרו שאין אדם צריך לכפול תנאו, אלא בגיטין וקידושין בלבד. אבל בדיני ממון אינו צריך לכפול. ואין ראוי לסמוך על דבר זה. זה הרי אבסורד. שכפילת התנאי עם שאר ארבעה דברים, זה משפטי התנאי, מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותם חכמים. ומה זה? זה על קידושין היה.
זה היה ממון.
מה ממון? על נתינת קרקע. נכון? מה זה קשור לקידושין?
לא קידושין, זה ממון, זה על כל דבר, על כל דבר. זה על כל דבר של תנאי.
אז אני אומר, אם אתה אומר את זה, שזה רק דוגמה, אני מבין. אבל אם אתה אומר, זה רק בקידושין ולא בדבר אחר, זה אבסורד. כי הרי התורה דיברה דווקא על משהו אחר. אני אומר, במאמר מוסגר, יכול להיות שהם תופסים, הגאונים תופסים את חלוקת הארץ לא כעניין ממוני. כמו בירושה. הרי להתנות על ירושה, לרוב הדעות אי אפשר. למרות שבדבר שבממון, מי שמתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו קיים. למה? כי ירושה זה לא דבר שבממון, ירושה זה דין. אוקיי? למרות שהדין הוא דין על ממון, אבל זה דין, זה לא חוזה, זה לא משהו שתלוי באנשים, זה התורה מכתיבה את העניין הממוני הזה. אז אי אפשר להתנות עליו, אי אפשר לעשות שום דבר כזה. טוב, אולי, השאלה היא איך מבינים את הדבר הזה, יכול שגיטין וקידושין הכוונה על דינים ולא על ממון. זה הכוונה. ובמובן הזה, מתן הקרקע בארץ זה כמו גיטין וקידושין, לא כמו ממון. אוקיי? טוב, אבל זה רק עניין אחר. הסתייגות שנייה שאומר הרמב״ם. כל האומר מעכשיו, אינו צריך לכפול תנאו, ולא להקדים התנאי למעשה. כל משפטי התנאי לא קיימים אלא רק בתנאי עתידי, בתנאי אין. בתנאי על מנת, תנאי רטואקטיבי, לא צריך את משפטי התנאים. ובאמת בזה מוסברת הגמרא בהרבה מאוד מקומות, שהגמרא אומרת, הרי את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז. ולא כתוב, ואם לא תתני לי 200 זוז, את לא מקודשת. למה לא כפלו את התנאי? מהרמב״ם, כי תנאי על מנת זה תנאי של מעכשיו, זה תנאי רטואקטיבי. לא צריך את משפטי התנאים בסוג כזה של תנאי. תוספות, כמו שהזכרתי קודם, חולק על הרמב״ם. תוספות שואל, למה לא הזכירו תנאי כפול בתנאי על מנת? ואת לשיטתו גם את תנאי על מנת צריך להגיד תנאי כפול. רק הוא טוען שנכון, זה הכוונה הקיצור, אבל בעצם היה שם תנאי כפול. כך תוספות טוען, בסדר? זה, אבל זאת שיטת הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בדבר שאפשר לקיימו כמובן זה גם בתנאי של מעכשיו, כי זה סברה פשוטה. אבל הדברים שנלמדים ממשפטי התנאים, זה רק על תנאים, לא על תנאי על מנת. כיצד, אומר הרמב״ם. אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי חצר זו נתונה לך במתנה על מנת שתיתן לי 200 זוז, הרי תנאו קיים, ונתקדשה האישה או נתגרשה, וזכה זה בחצר, והם ייתנו 200 זוז. ואם לא נתנו, לא תהיה זו מקודשת ולא תתגרש זו, ולא יזכה זה בחצר. ואף על פי שלא כפל תנאו, ואף על פי שהקדים המעשה לתנאי, ונתן הקידושין הוא הגט בידיו והחזיק זה ואחר כך השלים תנאו, שהרי כשהתקיים התנאי, יזכה זה בחצר ותתקדש זו ותתגרש זה משעה ראשונה שבה נעשה המעשה, כאילו לא היה שם תנאי כלל. בסדר? אז לכן אומר הרמב״ם, בתנאי על מנת, בתנאי רטואקטיבי, לא צריך את משפטי התנאים. כך טוען הרמב״ם. עכשיו זה דבר מוזר, כי הרי בתנאי בני גד ובני ראובן, בתנאי בני גד ובני ראובן ראינו שם שהוא נתן להם מיד את הקרקע, זה היה תנאי מעכשיו, ומשם לומדים את כל הרעיון של משפטי התנאים. והרמב״ם אומר שדווקא בתנאי של מעכשיו לא צריך את משפטי התנאים. אבל בואו תסתכלו רגע בלשון, זה כתוב בצורה של אלמנת. בואו נקרא את הניסוח. זה הניסוח שמשה רבינו אמר. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני ישראל ובני ראובן, בני גד ובני ראובן איתכם, את הידן כוחות המלחמה, ונכבשה ארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ יגילד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. זה תנאי מעכשיו או תנאי על מנת? תנאי עתידי או תנאי מעכשיו? ברור שזה תנאי עתידי. איך אני יודע? אומר אם, אם לשון אם בתנאי זה תנאי עתידי, תנאי עכשווי זה לשון על מנת. והוא אומר אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם, ואם לא יעברו, תנאי אם, כך הגדיר הרמב״ם, כך זה גמרא, תנאי אם זה תנאי עתידי. אז הרמב״ם צודק שמשפטי התנאים נאמרו על תנאי עתידי. השאלה היא בפשט, אז למה, איך משה נתן להם מיד את הקרקע והם בנו עליה בתים וערים וכו'. הטענה היא שהם פשוט בנו על זה שזה יקרה לה בסוף, זה הכל. הגמרא באמת אומרת שאם התנאי תלוי בי, במה שאני אעשה, אז אני הרי יודע אם אני אעשה את זה או לא. מותר לי להניח שהתנאי יתקיים גם בתנאים. גם אם התנאי הוא תנאים, אני עכשיו יכול לקחת את הקרקע, לבנות עליה בתים, כי אני, זה בידי, אני יכול, אני יודע שבסוף אני אעשה את זה והכל יהיה בסדר. אז מותר לי לבנות על זה, אוקיי? כנראה שככה הרמב״ם ילמד את ה, את הפרשה הזו של בני גד ובני ראובן. בכל מקרה, לענייננו, זה ודאי, זו ודאי ההלכה. איך שלא נלמד את הפרשה, זאת פרשה אחרת. עכשיו, מה קורה אם לא מקיימים את משפטי התנאים? לא מתנים לפי משפטי התנאים. מישהו לא יקדים תנאי למעשה, או לא יקדים אין ללאו, מה הדין שלו?
לפי הרמב״ם זה בסדר.
תנאי לא. דבר תנאים, בתנאי שצריך את משפטי התנאים.
התנאי לא קיים.
התנאי לא קיים, אבל המעשה כן. למשל, כשאני אומר לאישה, את מקודשת לי, אם תתני לי 200 זוז, בלי להגיד
ש... מקודשת.
מה לא? אז אומר הרמב״ם, קראנו את זה.
מקודשת.
אם חסר התנאי אחד מהן, הרי התנאי בטל, הוא כאילו אין שם תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת, והתקיים המקח או המתנה מיד, הוא כאילו לא ניתנה כלל. הועיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה. זה שערוריה. אתה יכול להגיד לי, שאם לא התנאתי כמשפטי התנאי, כל העסק מתבטל. אין קידושין, אין תנאים, אין כלום. אתה לא יכול להגיד לי שיש קידושין, והתנאי מתבטל. למה? בואו נחשוב למשל, אני התניתי, מקדש את האישה בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז. אוקיי? עכשיו, אבל אני לא כפלתי את התנאי. עכשיו, קידשתי אותה, והיא לא נתנה לי 200 זוז. כיוון שלא כפלתי את התנאי, אז היא מקודשת לי למרות שהיא לא קיימה את התנאי. נכון? התנאי בטל והמעשה קיים. אז זאת אומרת שאני, בעצם האישה מקודשת לי למרות שלא התכוונתי לקדש אותה. הרי על הצד שהיא לא נותנת לי את ה-200 זוז, בכלל לא התכוונתי לקדש אותה. איך ייתכן שהאישה מקודשת לי אם לא התכוונתי לקדש אותה? לכל יודע, אתה יכול להגיד לי, עזוב, תמחק את הפעולה הזאת של הקידושין בכלל, לא קידושין, לא תנאי, בלבלת את המוח. תגדיר מחדש מה אתה עושה. אוקיי? אתה לא יכול לעשות, אבל איך אפשר להגיד שהתנאי בטל, אבל המעשה קיים. המעשה קיים בין אם התנאי יתקיים ובין אם לא. זה המשמעות שתנאי בטל והמעשה קיים. הרי על הצד שהתנאי לא מתקיים, לא התכוונתי לקדש את האישה. מה, אתה מכריח אותי שהיא תהיה אשתי למרות שלא התכוונתי לקדש אותה? זה מה ששואל תוספות בכתובות. בואו נראה את זה, וכאן מתחיל הסיפור שלנו. עד כאן המבואות. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר. הגמרא אומרת ככה, בכתובות נ"ו, ושמעין על רבי יהודה דאמר דבר שבממון תנאו קיים, דתניא, האומר לאישה הרי את מקודשת לי, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. למה?
נגד על תורה.
זה מתנה מה שכתוב בתורה. אז אחד ממשפטי התנאי לא יתקיים, ולכן מה הדין? מקודשת, והתנאי בטל והמעשה קיים. הקידושין קיימים והתנאי בטל, נכון? רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. כיוון שזה התנאי על דבר שבממון, ודנים פה למה זה נקרא דבר שבממון, לא אכנס לזה כאן, אבל זה נקרא דבר שבממון, אוקיי? וכיוון שגם בדבר שבממון מותר לי לעשות מה שכתוב בתורה, ולכן לא עברתי על משפטי התנאי, התנאי הוא תקף. ואז היא מקודשת, אם יש הרכסות ועונה, אם לא תהיה, ואם יש הרכסות ועונה, אז היא לא מקודשת. כך אומר רבי יהודה. אבל רבי מאיר טוען שלא. על זה שואל התוספות, שם, על המקום. הרי זו מקודשת ותנאו בטל. על כורכך, בדקף לילת נאי איירי. הרי מדובר שם ברור שהוא כפל את התנאי. דאמר לה, אם אין לך עליי שאר כסות ועונה את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. למה? מדכא אמר לקמן דתמא דרבי מאיר דתנאו בטל, משום דמתנה על מה שכתוב בתורה, והיא לא כפיל לתנאה, תיפוק לי דתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבי תנאי כפול. הרי אתה אומר לי, למה התנאי בטל לפי רבי מאיר? כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. סתם, הוא, בגלל שזה תנאי כפול, לכן התנאי בטל. הוא לא כפל את התנאי, לכן התנאי בטל. הרבי מאיר, הוא הביא השיטה שצריך לכפול את התנאים. אז ברור שמדובר פה שהתנאי היה כפול, רק עשו קיצור דרך. מה שאמרתי שתוספות אומר בהרבה מקומות. למרות שתזכרו, אני אזכיר לכם שוב פעם, איך מנוסח התנאי?
לא
אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה. מה יגיד הרמב״ם פה? זה תנאי מעכשיו, לא צריך לכפול אותו. תוספות ראינו חולק על הרמב״ם. לשיטת התוספות, גם בתנאי של מעכשיו, צריך לכפול את התנאי. בסדר? לכן שואל התוספות, אז למה פה כל הבעיה זה מתנה מה שכתוב בתורה? סתם, הוא לא כפל את התנאי. אם התוספות הוא כן כפל, רק לא הביאו את כל הלשון. הגמרא קיצרה. אבל בעצם הכוונה היא שהוא כפל את התנאי, הוא אמר את שני הדברים. בסדר? עכשיו שואל...
זה אבסור.
מה?
זה כאן זה אבסור, מכיוון שמה קורה אם יש נניח... יש... כל התנאים של התנאים מתקיים, אבל זה כנגד מה שאמרה תורה, אז התנאי יהיה קיים או לא קיים?
לא, בטל. אבל הוא יהיה בטל...
אבל את כל התנאים של התנאים קיים.
לא, אבל אחד ממשפטי התנאים זה לא לתנות מה שכתוב בתורה. זה אחד ממשפטי התנאים, גם אם זה לא מתקיים, התנאי הוא בטל.
זה לא דיברנו קודם, ארבעה תנאים אמרת דברים אחרים.
לא, הבאתי שבעה. הבאתי ארבעה שהרמב״ם מביא והוספתי עליהם עוד שלושה. מתנה מה שכתוב בתורה, אפשר בשליח ותנאי במעשה בדבר אחד.
זאת אומרת שאחד מהשיבה לא מתקיים, התנאי בטל.
נכון.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו אומר התוספות, במקרה הזה מה שרבי מאיר אומר למה התנאי בטל, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה, זאת אומרת מדובר שהוא אמר לה בעצם כך. הרי, זאת אומרת, הרי את מקודשת על מנת שאין לך עליה שער כסות ועונה, ואם יש לך עליה שער כסות ועונה את לא מקודשת. כפל את התנאי, נכון? ואם הוא כפל את התנאי, אז בעצם הוא הבהיר היטב את כוונתו, שהוא לא מתכוון שהיא תהיה מקודשת אם יש פה שער כסות ועונה. אומר התוספות, אחרי ההקדמה הזאת, ותימה, אם כן, המה היא מקודשת? הרי התנה בפירוש שאם יהיה לה עליו שער כסות ועונה שאינה מקודשת. אתה אומר לי שמדובר פה שהוא כפל את התנאי. הוא אמר לה במפורש, אני לא רוצה לקדש אותך אם יש לך עליי שער כסות ועונה. לא מעוניין, לא רוצה אותך כאשתי. מה אנחנו אומרים? כיוון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל והמעשה קיים, היא אשתך על אפך ועל חמתך. ועל חמותך, מה שנקרא. איך זה יכול להיות? הרי הוא אמר במפורש שעל דעת כן הוא לא מתכוון לקדש אותה. מה, מכריחים בן אדם לקדש אישה למרות שהוא בכלל לא רוצה בה? איך יכול להיות דבר כזה? שאלה עצומה. ולכן גם ההקדמה שתוספות נותן שם בהתחלה, שעל כוח שמדובר שהוא כפל את התנאי, היא מאוד חשובה. כי אחרת יכולת להגיד שאם הוא לא כפל את התנאי, אז הוא כנראה לא מתכוון ברצינות לצד השני. הוא מנסה להשיג ממנה הנחה על שער כסות ועונה. אבל אם הוא לא מצליח, זה לא אומר שהוא לא מתכוון לקדש אותה. כי עובדה שהוא לא כפל את התנאי. בסדר? אבל לכן תוספות מקדים ואומר, אבל פה מדובר שהוא כן כפל את התנאי. אז הוא מתכוון ברצינות. הוא אומר, אם יש לך על השער כסות ועונה, לא רוצה אותך. מה אנחנו אומרים לו? היא תהיה שלך על אפך וחמתך, והיא השער כסות ועונה. איך זה יכול להיות? בן אדם לא התכוון לקדש אותה, איך היא נהייתה אשתו? הרי על צד כן הוא לא עשה את פעולת הקידושין. איך היא אשתו? כך שואל התוספות. בתוספות ישנים, שם בצד הדף, אומר ככה, ואומר רבינו תם, דהווי מפליג בדברים, ואין זה תנאי כלל שיתקיים התנאי, למען דאמר מתנאי מה שכתוב בתו התנאו בטל. ואווי כמו על מנת שתעלי לרקיע. זה כמו תנאי שלא בידה, שאי אפשר לקיימו. רבנו תם טוען, אם הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, הרי אתה יודע שאי אפשר לעשות משהו נגד התורה. כנראה לא התכוונת ברצינות. לא התכוונת ברצינות לתלות את זה בשער כסות ועונה. ולכן בעצם זה מה שאתה התכוונת לקדש אותה בכל מקרה. ניסית להרוויח משהו, אפילו כפלת את התנאי, אפילו כפלת את התנאי, ועדיין לא התכוונת ברצינות. זה דחוק מאוד. התירוץ של רבנו תם, כפלתי את התנאי, דברים שבלב אין לנו דברים, מה זאת אומרת? כפלתי את התנאי, אמרתי במפורש למה אני מתכוון, מה אתה נכנס לי לנבחי הלב? איך זה יכול להיות דבר כזה?
אבל למה אתה מתעקש על זה? זה אחד מהשבע תנאים, זה אחד מהשבע תנאים לא מתקיים, אז אין תנאי.
אין בעיה, אבל גם מעשה אין.
אז למה דווקא זה? עוד פעם. כל תנאי שאמרת
לך. עוד פעם, נכון, אני מביא את זה, אבל זה נכון על כל תנאי. כל אחד משיבת המשפטי התנאי, אם הוא לא יתקיים, המעשה קיים והתנאי בטל. ועל כולם הייתי שואל, ועל כולם אני שואל את השאלה של תוספות. תוספות שאל את זה על מתנה שכתוב בתורה, זה אחד מהשיבה. עכשיו אני שואל את זה על כולם.
אוקיי.
אותה שאלה. הרי הוא התכוון, הוא אמר לך למה הוא מתכוון ועל מה הוא לא התכוון. מה, אתה כופה עליו לעשות משהו שהוא לא רצה? אז אתה יכול להגיד לי, התנאי לא תקף, כי התורה מגדירה איך מתנים תנאים. אבל גם המעשה לא יכול להיות תקף, אז תבטל הכל. אתה לא יכול להגיד לי, המעשה נשאר קיים, אבל התנאי כאילו לא הותנה. בסדר? הדברי רבינו תם, זה באמת דחוק בעיניי. קשה מאוד, קשה מאוד לקבל את זה. לפי רבינו תם... מה?
אני תצטרך גט?
ברור. היא מקודשת, מה זאת אומרת? היא מקודשת לכל דבר. היא אשתו, לא רק שצריכה גט. אם הוא רוצה לגרש אותה, כמו כל אשת איש, אז צריך גט. קודם כל היא אשתו, לגמרי. בסדר? עכשיו, אז רבנו תם תופס כנראה את משפטי התנאים כעניינים שתפקידם לברר את דעתו של המתנה. אם לא מתקיימים משפטי התנאים, כנראה שהוא לא התכוון עד הסוף ברצינות להתנות את המעשה. הוא התכוון לעשות אותו בכל מקרה. הוא נסה אולי להרוויח דברים, אבל לא באמת התכוון ברצינות להתנות. כך צריך להגיד, זה דוחק. לחלק מהדברים אפשר להבין את זה. למשל, מי שלא כופל את התנאי. מי שלא כופל את התנאי, אולי באמת לא התכוון ברצינות שלא לעשות את זה אם התנאי לא יתקיים. זה באמת, זה על השולחן. או דבר שאי אפשר לקיימו, אז זה באמת אומר, סתם הוא מבלבל את המוח. אוקיי, אבל אין קודם ללאו, ותנאי קודם למעשה. מה, מה, למה שמה? מה, מה העניין? למה?
כל אחד תמיד חתם,
מכיר? מה?
כן. כל אחד צריך להכיר כל התנאים.
כן, למה זה מעיד על זה, למה זה מעיד על כוונותיו? במיוחד אם הוא לא תלמיד חכם, כן? מה? אז לכן, יש פה תירוץ אחר של רי. ורי אומר ככה. ואומר רי, זה מה שהבאתי קודם, זה רבינו תם בתוספות ישנים בצד הגיליון. זה לא בתוך התוספות. זה התירוץ שמובא בתוספות עצמו. ואומר רי, וצריך לחלק ולומר, דיש דברים שאינם צריכים תנאי כפול, אלא גילוי מילתא. דענן סהדי, דעדת הדעך יביד. וגם יש דברים, דאפילו גילוי מילתא לא בעי. כגון העידה כותב כל נכסיו לאחרים ושמע שיש לו בן, שהמתנה בטלה. רגע, לא, סליחה. רגע. סליחה, לא, זה... זה קטע מתוספות בקידושין בדף נון, בממתת. זה לא התוספות שאני מדבר כאן. פה הבאתי את הקטע הזה מתוספות בקידושין כדי להראות שבאמת במקומות שבהם ברור מה דעתו של האדם, אז לא צריך לכפול את התנאי ואת כל משפטי התנאים. זה חיזוק לדעתו של רבינו תם, שכל מה שצריך את משפטי התנאים, זה רק כדי לוודא שהוא באמת מתכוון פה להתנות. אוקיי? אז איך אני רואה את זה? כי הגבוהה בקידושין בדף ממתת, הגמרא אומרת, מה קורה עם מישהו מקדש, לא מקדש, בוחר את כל נכסיו, הדעתה למייסק לארץ ישראל. הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא חי בבבל, רוצה לעלות לארץ ישראל, בוחר את כל נכסיו, כדי שיהיה לו כסף, ולקח אותו לארץ ישראל. היה פנצ'ר, לא הצליח לעלות לארץ ישראל, האונייה טבעה, לא יודע מה, לא הצליח לעלות לארץ ישראל, חזר חזרה, כל הממון חוזר אליו, הבית שלו, השדה שלו, כל מה שהוא מחר חוזר אליו. אוקיי?
ברור לנו לגמרי שהוא התכווה, שהוא
מחר... הוא לא עשה תנאי כפול שאם אני אעלה לארץ ישראל זה מחור ואם לא אז לא. הוא לא עשה תנאי בכלל. לא רק שהוא לא עשה תנאי כפול. אומר התוספות, כן, אבל זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. יש דברים שברור לגמרי שלזה הבן אדם מתכוון. במצב כזה לא צריך לכפול את התנאי. בסדר? אפילו לא צריך לנסח תנאי. אוקיי? זה מחזק את דעת רבינו תם. כי פה אנחנו באמת רואים שכל השאלה הזו למה אתה באמת מתכוון. אם ברור שלזה התכוונת, אז התנאי הוא תנאי גם בלי משפטי התנאים. אוקיי? אז זה דעת רבינו תם. לפי זה יש הרבה קשיים. א', כמו שאמרתי, אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, זה לא נראה כמו משהו שמברר את דעת המתנה. מעבר לזה, למה צריך את משפטי התנאים? שכל חכמים יבדקו עד כמה מה שהבן אדם אומר באמת מעיד על גילוי דעת שלו. זה הכל. למה צריך לקבוע מראש את הדפוס שאומר לי איך צריך להגיד? מה, בשביל מה? אז הנה, זה הרי שהתכוונתי לקרוא לכם. הרי שם בתוספות בכתובות מתרץ אחרת את הקושייה. אני מזכיר לכם שוב מה הקושייה. בן אדם קידש אישה בתנאי וניסח את התנאי לא לפי משפטי התנאים. במקרה הוא זה המתנאי מה שכתוב בתורה, אבל לא משנה. הוא לא יקדים הן ללאו. בסדר? מה הדין? תנאי בטל זה מעשה קיים. תנאי בטל מעשה קיים. שואל התוספות, אני מבין למה התנאי בטל, אבל איך זה יכול להיות שהמעשה קיים? המעשה קיים ויהיה לה שער כסות ועונה, אבל הרי על הצד שיהיה לה שער כסות ועונה לא התכוונתי לקדש אותה. איך אתם אומרים לי שהיא אשתי כשאני בכלל לא התכוונתי לקדש אותה? ואומר היא, דיילב דיילפת מתנאי בני גד ובני ראובן, הווה אמינא דשום תנאי אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים. ואשתא דגלפינא מהתם, דמענה תנאי לבטל המעשה, אמרינא דווקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, דומיה דבני גד ובני ראובן, שלא ייתנו על מה שכתוב בתורה. מה הוא אומר? הוא אומר בעצם, שככה, הוא אומר, יש לו כמה חידושים וצריך לעבור עליהם טוב טוב, כי זה גוף הדברים. על זה אני רוצה לדבר, זה נקודת המוצא שלנו. הרי אומר ככה, נגיד שלא היה תנאי בני גד ובני ראובן, בכלל. לא היה לנו מקור בתורה שמלמד אותנו את משפטי התנאים. האם אפשר היה להתנות? אומר לי, לא. אי אפשר היה להתנות. למה? כי יש כלל שלועתי דיבור הוא מבטל מעשה. מה זה תנאי? אומר רי. וזאת ההנחה שלו. תנאי זה מצב שבו אני מדבר דיבור כלשהו, והדיבור הזה מבטל את המעשה שאותו אני עושה. נכון? הרי אני אומר לאישה, הרי את מקודשת לי ונותן לה פרוטה. עשיתי פעולה, עשיתי מעשה. עכשיו אני אומר, רק אם ירד גשם, מחר. אם לא ירד גשם מחר, אז לא. אוקיי? נגיד שלא ירד, לא ירד גשם. אז נעקר המעשה שלי. נכון? איך? מה עקר את המעשה? הדיבור שאמרתי שאם לא ירד גשם, המעשה יעקר? דיבור לא יכול לעקור מעשה. לכן, אילו התורה לא הייתה מחדשת,
הוא
נשפח
את המשפט ואמר, אם לא, לא שאני נותן, קודם כל, אם לא יורד גשם, אז כך וכך.
לכן אמרתי, שרי מניח פה הנחה לגבי אופי התנאי. ורי מניח שזה תנאי עוקר ולא תנאי מטלה. זה תנאי עוקר. אני בעצם מקדש אותך, רק אם לא ירד גשם, אני רוצה שהתנאי יעקור את הקידושים. אבל תנאי זה דיבור. איך הוא יכול לעקור מעשה של קידושין? הרי לא עתיד דיבור מבטל מעשה. לכן לולי החידוש של התורה, מה היינו אומרים? ששום תנאי לא יעזור. אם אני הייתי עושה קידושין בתנאי, הקידושין היו חלים והתנאי לא היה עוזר כלום. כי התנאי לא יכול לעקור את המעשה. עכשיו התורה חידשה, שיש מושג של תנאי, מתנאי בני גד ובני ראובן. אבל היא אומרת, הדיבור של תנאי הוא דיבור מיוחד. הוא, יש לו כוח לעקור מעשה. מתי? אם עשית אותו לפי הדין, לפי שבעת משפטי התנאים. רק אז הדיבור נכנס לקטגוריה המיוחדת הזאת, שיש לו פתאום כוח לעקור מעשה. אם לא עשית את זה לפי משפטי התנאים, נגיד אחד מהם חסר, לא הקדמת הן ללאו, התנית מה שכתוב בתורה, משהו כזה, אין לתנאי כוח לעקור את המעשה. ואז מה קורה? המעשה נשאר קיים, ואם התנאי לא יתקיים, הוא לא יצליח לעקור את המעשה, המעשה יישאר קיים.
אני לא מבין למה. אם אני בא ואומר, אם מחר ירד גשם, אני אתקדש אליי, את תתקדשי לי. לא ירד גשם, אין
קידושין. אתה חוזר על השאלה הקודמת. אני אחזור על התשובה שעניתי לך על השאלה הקודמת. זה תנאי עוקר, זה לא תנאי מטלה. תנאי עוקר, פירוש הדבר, אני מקדש אותך נקודה. רק אם לא ירד גשם, אני רוצה שזה יהיה עקר. אתה מציג את זה כתנאי מטלה. תנאי שאומר, אם ירד גשם, אני רוצה שתהיה מקודשת. ואם לא, אז כמובן לא. אז רי מניח, זאת הנחה. רי מניח שהתנאי, לפחות התנאי הזה, הוא תנאי עוקר. ולא תנאי מטלה. ובתנאי עוקר,
שהכל השם, היסודות של התנאי לא קיים.
מה? לא הבנתי?
זאת אומרת שאם זה תנאי מטלה, כל
השבע
היסודות של התנאי לא קיים.
ואולי זה ההבדל הרמב״ם בין תנאי של מעכשיו לתנאים, עוד נגיע לזה. אבל נחזור להעיר רגע, כי אני רוצה, חשוב לי מאוד שנבין את הנקודה. גם אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר, מה הוא תרץ? הרי בסוף בסוף הסברת לי מנגנון יפה שהדיבור לא עוקר את המעשה. תכלס, לא התכוונתי לקדש אותה.
נכון.
על הצד שאין שרקס, מה ענית? הרי זאת הייתה הקושייה, מה ענית על הקושייה הזאת? אני טוען את הטענה הבאה, תראו, בן אדם רוצה לקדש בתנאי, זאת הייתה דעתו, הוא לא רוצה שהיא תהיה אשתו אם אין שרק סוד ועונה, הוא רוצה רק אם אין שרק סוד ועונה שתהיה אשתו, אם לא, אז הוא לא רוצה אותה. זאת באמת כוונתו, הוא כפל את התנאי, הוא הראה שזאת כוונתו, אבל, אומרת לו התורה, תראה אדוני, אין דרך לממש את רצונך אלא במכניזם מאוד מסוים שאני מספרת לך עליו. כי אחרת אתה מנסה לעשות משהו בלתי אפשרי. אתה מנסה לעשות דיבור שיעקור מעשה. בשביל לאפשר את זה חידשתי את מנגנון התנאי, אומרת לו התורה. אבל די לך, מנגנון התנאי עובד כך. אתה צריך להכיל את הקידושין בכל מקרה. בין אם יתקיים ולא, בין אם לא יתקיים התנאי. חייב להיות. אתה צריך אחרי זה להתנות את התנאי לפי משפטי התנאים, ואז מה יקרה? נוצר דיבור כזה שיש לו כוח, שאם התנאי לא יתקיים, עוד פעם יש פה רעש, אם התנאי לא יתקיים, אז יעקר המעשה. אבל זה כמובן רק אם עשית את הדיבור באופן כזה שיש לו כוח. אוקיי? אז מה, עכשיו, הבן אדם הרי רוצה לקדש את האישה בתנאי, זה רצונו האמיתי. שאם אין שרק שתבונה שהיא תהיה אשתו, אם יש שהיא לא תהיה אשתו. הוא מבין שאיך עושים את זה, בשביל להוציא את זה אל הפועל, צריך לקדש אותה בכל מקרה, ולהתנות תנאי כזה באופן מאוד מסוים, שאם התנאי לא יתקיים, אז המעשה יעקר. רק כך אפשר לבצע את זה. אין דרך אחרת לבצע את זה. אז הבן אדם אומר, אוקיי, אם זה הדרך היחידה לעשות את זה, והרי זה מה שאני רוצה לעשות, לקדש אישה בתנאי, אז אני עושה את זה. אז בעצם מה יוצא? שהוא התכוון לקדש את האישה בכל מקרה. בין שכן ובין שלא. רק הוא רצה ליד זה לייצר תנאי, שייצור מצב שאם התנאי לא יתקיים, המעשה יעקר. למרות שהחלתי אותו על שני הצדדים. רק אם התנאי לא מתקיים, זה יעקור את המעשה. בסדר, אבל הוא פישל. כי את התנאי הוא יתנה באופן שלא מתאים למשפטי התנאים. אז מה קרה? הוא הלך על המכניזם שהגדירה התורה, הוא אומר, אני מקדש את האישה בכל מקרה. בין אם יש לה שרק סותבונה ובין אם אין. על יד זה אני מייצר דיבור שקוראים לו דיבור של תנאי. ובשביל לייצר את זה אני עושה את זה לפי משפטי התנאים. ויש לדיבור הזה כוח, שלמרות שקידשתי את האישה על שני הצדדים, אם התנאי לא יתקיים, המעשה יעקר. אבל זה הכל אם התנאת לפי התנאים, לפי משפטי התנאים. אבל פה לא התנאת לפי משפטי התנאים. בקיצור, לא יצרת את הדיבור הזה במקביל למעשה, ולכן הדיבור לא מצליח לעקור את המעשה, גם אם לא יתקיים התנאי. ואז אתה תמצא את האישה הזאת בתור אשתך, למרות שבבסיס לא רצית בזה. למה? כי את המכניזם שאותו עשית, כשקידשת אותה, קידשת אותה גם על הצד שאין שרק סודבונה, שיש שרק סודבונה. כי רק כך אפשר היה לעשות את התנאי. אז אתה בחרת ללכת עם התורה ולבחור את המנגנון של התנאי. אבל את התנאי לא עשית כמו שצריך. את המעשה עשית על שני הצדדים. את התנאי לא בנית באופן שיש לו כוח לעקור את המעשה. אז המעשה נשאר קיים והתנאי מתבטל. זה מה שאומר ארי.
רגע, זה תופס, זה תופס רק בתנאי מעכשיו או בעתידי. זאת אומרת, אם לא עשית מעשה, אז כל הסיפור הזה לא...
זאת שאלה מצוינת ואנחנו נראה את זה בהמשך. לפי, אם אני מיישם את מה שרי אומר כאן על הרמב״ם, אז לכאורה זה רק בתנאי עתידי. כי רק בתנאי עתידי יש את הכללים, משפטי התנאים והכל. וזה יפוך להיגיון, כמו שאתה אמרת. כי מבחינת ההיגיון, ההיגיון שתיארתי עכשיו מאוד מתבקש לתנאי של מעכשיו. כי בתנאי של מעכשיו אני בעצם אומר, אני מקדש את האישה עכשיו. רק אם יהיה משהו עתידי, אני רוצה שזה יעקר. אז אתה צריך לעשות את הדיבור באופן שיוכל לעקור. אבל אם התנאי הוא תנאי עתידי, אז מה הבעיה? זה תנאי מטלה. בתנאי מטלה אני בכלל לא קידשתי אותה, לא צריך שזה יעקר.
אז אין לי מה לעקור.
כן, אז מה הבעיה? לא צריך את משפטי התנאים והכל בסדר. אם זה ההסבר למשפטי התנאים, אז אני הייתי מצפה שמשפטי התנאים יהיו דווקא בתנאי של מעכשיו, ולא בתנאי עתידי. עכשיו, זה לא מתאים לאף אחד מהראשונים. כי לפי הרמב״ם זה רק בתנאי עתידי ולא בתנאי עכשיו, ולפי תלוסות זה בין בתנאי עתידי, בין בתנאי מעכשיו. אין שיטת ראשונים שזה רק בתנאי מעכשיו. אני לפחות לא מכיר. שזה מאוד מוזר, זה עוד נצטרך להבין. אוקיי? אבל קודם כל תשימו לב מה קורה פה. מה שהארי בעצם מחדש לנו זה חידוש עצום. אני כבר צריך לסיים עוד זמן קצר, אז אני רק רוצה את זה לחדד, כי אני צריך כמה דקות קודם לסיים היום, במחילה. מה שארי בעצם אומר לנו כאן זה דבר מחודש ביותר. הארי בעצם טוען שכאשר אני עושה מכיל חלוט בתנאי, המנגנון הוא מנגנון עוקר ולא מטלה. גם בתנאי אם, נדבר עם הרמב״ם נגיד את זה תנאי אם, המנגנון הוא מנגנון עוקר ולא מטלה. זאת אומרת, שאני בעצם מכיל את החלוט בכל מקרה, מכין קרקע, אומר את התנאי לפי משפטי התנאים, ואז אם מחר לא ירד גשם, החלוט תעקר למפרע. כי אני אכלתי אותה כבר אתמול, נכון? החלות תעקר למפרע. זה שייך לדרגה הרביעית מארבע הדרגות שאמרתי בהתחלה. למה? כי יש פה אירוע עתידי שהוא סיבתו של המצב העכשווי. נכון? זה לא אירוע עתידי שמגדיר, זה אירוע עתידי שמחולל את המצב העכשווי. משהו שקרה בעתיד גורם לעקירת משהו שנעשה עכשיו. איך זה יכול להיות? הוא יכול לעקור את זה מעט שהתנאי לא יתקיים, וזה אני יכול להבין. יש פה איזה רעש, אני אעשה פה מיוט. אני יכול להבין שהמנגנון של תנאי, אני כבר אפסיק את השארינג, לא צריך את השארינג כבר. אני יכול להבין את המנגנון של תנאי, שהמנגנון של תנאי בעצם אומר לי, בדרך כלל, אני אנסח כבר את מה שרב שמעון שקופ אומר על התוספות הזה. תראו, אנחנו מבינים בדרך כלל את המנגנון של תנאי כמנגנון של עגלה מילתא למפרע. מה זאת אומרת? אם מחר יורד גשם, אז יתברר למפרע שכבר היום היא הייתה מקודשת. ואם לא יורד גשם, אז יתברר שכבר היום היא כן הייתה מקודשת. בעצם זה מנגנון שמתאים לאחת משתי המדרגות הראשונות בארבע המדרגות. זה עצם המידע כבר קיים עכשיו. אני לא יודע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את זה. לא קורה פה שום דבר סיבתי אחורה. אין השפעה של העתיד לעבר. רק יש פה מידע שאני לא יודע אותו, בעתיד הוא מובא לידיעתי, זה הכל. אוקיי? וכך מבינים בדרך כלל את מושג התנאי. רב שמעון שקופ רוצה לטעון שזאת הבנה לא נכונה של מושג התנאי. ואחת הדוגמאות שהוא מביא זה הרי הזה שעכשיו הבאתי לכם. כי הוא טוען שרי בעצם אומר לי, זה לא גילוי למפרע שלא היה קידושין. זה עקירה, הרי היה קידושין. זה פעולה סיבתית. עגלה המיתה למפרע זה לא פעולה סיבתית. כשאני מגיע לארץ ומתגלה לי שמה שנולד לי זה בן ולא בת. אז ההגעה שלי לארץ גרמה משהו על העבר? לא גרמה כלום. פשוט היה מידע שלא ידעתי ועכשיו הוא נודע לי. שום דבר לא קרה פה למפרע. כך מבינים בדרך כלל את מושג התנאי. בדרך כלל מושג התנאי מובן כמשהו שלא מחולל סיבתית משהו אחורה. אלא הוא מגלה לי למפרע מידע שלא ידעתי. זה הכל, זה רק מידע. אומר רב שמעון שקופ, מה שאומר פה רי, זה לא. השני זה המנגנון הרביעי. זה לא המנגנון הראשון, לא השני וגם לא השלישי. אגב, המנגנון השלישי זה המנגנון של ברירה. אנחנו נראה את זה עוד. המנגנון הראשון והשני זה תפיסת התנאי לפי התפיסה המקובלת. המנגנון הרביעי זה המנגנון שאיך שרב שמעון שקופ מבין את מושג התנאי. והוא מביא את רי שקראנו עכשיו בתור דוגמה. כי מה הרי בעצם אומר? אם זה היה עגלה ימילתא למפרע. נגיד שתנאי היה סתם עגלה ימילתא למפרע. לא היה מקום להגיד את מה שרי אומר. שום דבר פה לא נעקר. על הצד שמחר לא ירד גשם, מעולם לא קידשתי אותה. מה צריך לעקור? התברר שאף פעם לא קידשתי אותה פשוט. נכון? ואם כן ירד גשם, אז התברר שכן קידשתי אותה. שום דבר פה לא צריך להיעקר. זה רק אינדיקציה. האם הגשם יורד מחר או לא יורד מחר, זה אינדיקציה למה קרה היום. אני לא יודע את זה עד שאני לא אחכה למחר, אבל תכלס, המידע קיים, זה רק אינדיקציה. אוקיי? אז רי אומר, אבל רי אומר שכן. רי אומר שזה בא לעקור. מה זה אומר זה בא לעקור? אני עכשיו אכלתי את הקידושין בכל מקרה. בין אם יש גשם ובין אם לא יהיה גשם. ואם מחר לא יהיה גשם, אני רוצה שהדיבור שלי יעקור את הקידושין למפרע.
באמת התנאי הפך להיות סיבה.
בדיוק.
בעצם.
התנאי הפך להיות סיבה. אבל הסיבה הזאת פועלת מהעתיד אחורה לעבר. וזה כבר הדרגה הרביעית. זה כבר לא הראשונה ולא השנייה ולא השלישית. זה כבר הדרגה הרביעית. איך יכול להיות דבר כזה? זה מה שאומר רב שמעון שקופ. איך יכול להיות דבר כזה? אוקיי? זה בעצם הנקודה. וזאת החידה שעליה אני, שזה נתתי את כל ההקדמות שחזרה אחורה בזמן, כי כשהגענו לדרגה הרביעית, אמרתי, בדרגה הרביעית אנחנו צריכים להבין איך זה יכול להיות שסיבתיות פועלת אחורה בזמן. אז נכון שזה לא פיזיקלי, זה משפטי. אבל גם במישור המשפטי צריך להיות איזשהו מודל. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ברשותכם, אני מתנצל, אבל פשוט אני חייב כמה דקות קודם לסיים.